עמוד 131, אנחנו כותרת נוצרי או יהודי. נוצרי או יהודי. הרעיון שעומד בבסיסו של כל מושג החטא בנצרות הוא שאם בני אדם ירגישו שהם רעים, כן, ולא יהיו מרוצים מעצמם, או אז הם ירצו להשתפר, כלומר הצמיחה מתוך התודעה של החטא. מעניין, כך היא קובעת, כן, מושג החטא בנצרות, כלומר מה משקלו וכוחו של מושג החטא, בזה שבני אדם ירגישו שהם רעים, לא רק ידעו אלא גם ירגישו, ולא יהיו מרוצים מעצמם, כלומר תתפתח מחאה עמוקה כנגד המצב החטאי, הנחת היסוד היא שאז הם ירצו להשתפר. זאת אומרת, יתעורר איזה כוח נגדי לחטא, כן, שיגרום להם להשתפר. זה הנחת היסוד. כמובן, צריך זהירות עצומה בדבר, כיוון שכאשר אתה שרוי בתודעת החטא, בזה גוף אתה יכול להגיע לרמה של דימוי עצמי כל כך נמוך, עד כדי כך שכבר לא יישאר בך כוח ולא רוח להשתפר. כי עצם תודעת החטא יכולה לגרום לך לחשוב שאתה בעצם כולך חטא מכף רגל ועד ראש, ואז מלא לא נשאר בי חלק טוב שהוא משתחרר ונפדה דווקא מתוך תודעת החטא. צריך מאוד להיזהר שעוסקים במציאות החטא, צריך להיזהר שתודעת החטא לא תגרום לחוויה רגשית חזקה מדי. אבל הנחת היסוד, מבחינת כוונתם רצויה, כן? ככל שירגישו שהם רעים ולא יהיו מרוצים מעצמם, או אז הם ירצו להשתפר. כן? זה מעניין שכדי שאדם ידע שהוא רוצה להשתפר, הוא צריך להיות רע. בנצרות, כן, כביכול, אין אפשרות לגלות את מציאות הטוב שבאדם, אלא אם כן הוא פוגש את הרע. כנראה שביהדות זה אחרת, אנחנו פוגשים את מציאות הטוב קודם כל. כן? רק אחרי זה, אנחנו מתייחסים אל הרע. קודם כל מציאות הטוב. שיוויתי השם נגדי תמיד, ורק אחרי זה חטאתי לנגדי תמיד. אלו שני התמידים. שיוויתי השם נגדי תמיד וחטאתי נגדי תמיד. קודם כל, שיוויתי השם נגדי תמיד. האלוקים הרואה אותי מעודי. אחרי התודעה הזו של מציאות השם יתברך גם בתוכנו, אז יש כמובן מקום, כן, להתבונן במעידות של החיים, בנפילות, בחטאים. טוב, היא עוד לא אמרה את זה, אבל לעת אותה לפחות מנסים להבין מה גורס את הנצרות. אז הם ירצו להשתפר. אך הדבר אינו פועל כך במציאות. זה מה שאמרנו. זאת אומרת, זה מאוד נחמד על הנייר. כן? תודעת חטא, ואז ארצה להשתפר, כאילו זה קורה כמו אחד ועוד אחד שווה שתיים. אבל תודעת החטא, אמרנו, היא מסוכנת מאוד, בפרט, לפי הניסוח הנוצרי הזה, שככל שבני אדם ירגישו, אולי אפילו יותר, שהם רעים ולא מרוצים, הנחת היסוד היא שיתפתח כוח הטוב. אבל זה לא עובד תמיד כך במציאות. כן? זה לא עובד כך במציאות תמיד. למה? למה? בני אדם, אך הדבר אינו פועל כך במציאות. למה? בני אדם שמרגישים שהם לא טובים, בני אדם שמרגישים שהם לא טובים וחוטאים, הופכים את הראייה שלהם על עצמם לאמונה כשמגשימה את עצמה. לאט לאט הם מזהים את מציאות החטא אצלם, כן, כטבע באדם. מה יעשה ולא יחטא? זאת אומרת, כן, אני חוטא. אני מזהה שחטאתי, אני מזהה שכעסתי, אני מזהה שדעמה, עשיתי דברים כאלה ואחרים שגנבתי. שמע, ככל שאני יותר מתבונן בחטא הזה, אני מגלה שהוא מאוד טבעי לי. מאוד טבעי לי. אני באתי בכוונה לגלות עד כמה הוא זר לי. וככל שאני יותר מתבונן בעובדה שחטאתי, אני מגלה עד כמה החטא הזה הוא ספוג במחשבותיי, ברגשותיי, ברצונותיי. ובעצם, מתאים לי יותר לחטוא מאשר להיות אדם טוב. יש גם עניין של טוב, זה הולך ונהפך, איזה מסעה, כן, איזה מין רעיון כזה מופשט, כזה מאוד מרחף מעל האדם, לא בתחום השגתו. זה מה שיכול לקרות. זה נקרא הנבואה שמגשימה את עצמה. היא מגשימה את עצמה מכיוון שאני מזהה את החטא כחלק בלתי נפרד ממני. אני לא מצליח להתבונן על החטא כאל אבק חיצוני לי. סרח עודף, דבר מקרי, כל הביטויים שאנחנו, כן, משתמשים בהם לגבי החטא. החטא הוא מקרי. לא, הוא ממש לא מקרי, הוא בא לבית. ההתמקדות בחטא ובחוויית החטא היא בעצמה מעצימה את מקומו בתוך הנפש. ואז האדם מוצא את עצמו כלו בתוך הכלוב שהוא יצר לעצמו. הוא מנסה להשתחרר, לא מצליח. אבל רגע, אני באתי לזהות החטא כדי להשתחרר ממנו. אבל מסתבר שמהלך הזיהוי, אתה פשוט הפכת את החטא לאיזה כלוב, לאיזה צינוק, שאתה מתקשה להשתחרר ממנו. זה הדבר המסוכן. מעניין מאוד. כן, זה נוגע גם לצורת לימוד המוסר, גם שלנו כיהודים, איך אנחנו לומדים מוסר, כן? מוסר בטבעו, הוא מזהה את החטאים, מוסר מטבעו, עניינו זה לקות על חטא. וצריך לשים לב, כן? מהי מידת הדגש שאנחנו נותנים, כן? על החטאים שלנו. בני אדם שמרגישים שהם לא טובים וחוטאים, הופכים את הראייה שלהם על עצמם, לאמונה שמגשימה את עצמה. בני אדם כאלה, אין דורים. בני אדם כאילו יפגעו בזולתם בהתמדה. מה הם אמרו? מה זה יפגעו בזולתם? זה בעצם אותו חטא שהם עשו, כן? אדם מזהה שהוא מרביץ, אדם מזהה שהוא אלים, כן? אבל, מרוב שהוא מתמקד במציאות החטא הזו בקרבו, אמרנו, הוא מזהה עד כמה החטא הוא דומיננטי בו. אז מה הוא יעשה? הוא ימשיך להרביץ. לפני כן, הוא ירביץ למה? כתוצאה מהתפרצות יצרית בתוכו. עכשיו שהוא מתבונן בחטא, הוא מרביץ למה? מה? הוא פשוט מאמין שלכך הוא נועד. זאת אומרת, זה כבר לא התפרצות. באמת, הוא בא לבדוק, כן? את תופעת החטא הזו, כאילו בעיניים אובייקטיביות. רגע, מה קורה? אני מרביץ, אני אלים. אבל ככל שהוא מתבונן בזה יותר ויותר, הוא רואה שבעצם זה ממש עצם מעצמו בשר מבשרו. זה כל כך נוכח, זה כל כך דומינה, זה כל כך חזק, על כדי כך שהוא מרביץ, הוא ממשיך באותה התנהגות עכשיו. לא רק שהוא לא שינה, אלא אפילו מעצים את זה ומקבל את זה כדבר שהוא מובן מאליו. זה חלק מזרימת החיים שלו. אז אסור להראות לו את החטא, לאדם כזה. אדרבה, צריך למנוע אותו מלהסתכל בפני החטא, וגם אם מציגים לו את החטא, צריך לדעת איך להציג לו את זה. כן? צריך לדעת איך להציג בפניו את החטא הזה, כדי שלא תהיה פה הזדהות יתר עם החטא. אבל בעיקר צריך לעודד בו דווקא את הכוחות החיוביים. וליצור איזה משקל ואיזון בין הטוב לבין הרע. כן? נראה את זה בהמשך, מה שהיהדות אומרת. כן, כן. בבקשה, דוד, רוצה להגיד משהו?
כאילו, הבן אדם מכשיר את הרע, הוא, כן. הוא חי בתוך הרע, והוא כן. בעצם אומר לעצמו שהרע זה טוב, זה בעצם מה ש...
זה מה שהוא עושה, כן. כי מה הוא עושה?
זה בעצם מה ש...
כי הוא מרגיש שהוא רע. והוא לא מרוצה מעצמו. הרי אמרנו, לפי הנצרות...
הוא מרגיש שהוא רע, הוא כבר... כאילו, הוא יודע כבר שהוא רע.
לפי הנצרות, ההתעסקות עם הרע, תפקידה, זה כדי להרגיש שעשיתי רע. כדי לא להיות מרוצה מעצמי. זאת אומרת, אני מדגיש את הרע במידה כזו, שאני ארגיש שהוא עצם בגרון שלי. זאת אומרת, אני מצייר אותו בצבעים של אי נוחות כזו, כן? עד כדי כך ש... כאילו להרגיש שזה עצם הגרון. הבעיה שזה נהפך לעצם הגרון.
אני אישית מאמין שאין בן אדם שרוצה לעשות רע. בן אדם שרע לא.
כן. השאלה, זה מאוד יפה מה שאתה אומר, זה מאוד יהודי אגב.
כן? זה מאוד יהודי. רוצה לעשות רע?
זה מאוד יהודי.
אין מצב שהוא רוצה לעשות רע.
זה מאוד יהודי. זה מאוד יהודי.
אני מאמין שכנראה שיש לו איזה משהו רע בלב, משהו, אולי הוא לא קיבל את הכלים הנכונים, את ההכוונה הנכונה. ועקב זה... הוא עושה רע והוא נמצא ברע.
אבל אתה לא מרגיש אפילו איך הניסוח שלך נובע מהעובדה שאתה יהודי. אבל אצל הנצרות זה לא ככה. אצל הנצרות, הנחת היסודי, קודם כל...
לעשות רע בשביל להבין.
לא!
מה טוב?
לא לעשות רע. חטאתי. חטאתי. המציאות היא שחטאתי. אני לא נותן עדיפות לטוב. הטוב יצמח מתוך מציאות רע, כך הם מניחים. אני צריך להרגיש שאני רע. אני צריך להרגיש שאני לא בסדר, אני צריך להרגיש שאני לא מרוצה מעצמי, ואז אולי יצמח הטוב. זאת אומרת, זה לא שהם לא מאמינים במציאות הטוב. הם מאמינים, אבל הוא חבוי מתחת לסלע של הרע. כאשר אני יהפוך את הסלע מתוך מודעות לרע, אז יתגלה הטוב. הבעיה היא שהרבה פעמים הסלע הזה שאתה בא להפוך אותו, הוא נהפך עליך. אתה מבין?
יכול לתת דוגמה למשל?
אדם, אני יודע, למשל, אדם התגאה, בסדר? עכשיו, התגאה. עכשיו, הוא נכנס לתוך עצמו. התגאיתי, זה אפס אני. מה אני חושב את עצמי? זה ממש בושה וכלימה. על מי אני מתגאה, על הבן אדם הזה, מה עשיתי, אני מרגיש כזה בפנים, אתה יודע. אני מתאר את הגאווה בצבעים מאוד קשים, את החוויה של החטא, אתה מבין? אני לא מעמיק בהבנה שאני לא שייך לגאווה. אני מתחיל מהחוויה של הגאווה עצמה, ואני מתאר את זה בצבעים קשים, כן? איזה רע עשיתי, כן? כמה אני לא רוצה מעצמי. אתה מבין? צורת ההתמקדות הזו ברע, היא לא טובה, היא מחלישה את הכוח. יש גם סגנונות מוסר כאלה. רבותיי, מה מזלזלים בשבת וזה? איפה אנחנו? זה בכלל יהודים. מה אנחנו? זה ככה, כאילו יום שבת זה יום חול. סגנונות כאלה, שאדם שיושב ומזהה את עצמו עם הדברים שהרב אומר, הוא נמאח בפנים, הוא מלא רגשי אשם ותסכול פנימי, אתה מבין? עד שהוא אומר, באמת אני אפס. כל מה שהרב אמר עכשיו על הזלזול בשבת זה אני. אתה מבין? התקווה היא שהוא ישמור שבת כמו שצריך, אבל אחרי שהוא כבר טעם את המרירות של החטא שלו, כן? הוא לא בטוח שהוא מאמין שהוא יכול לשמור שבת. לא בטוח. זה בעיה. אז זה מדובר כאן. והנצרות מאוד מקדשת את ההכאה על חטא. הכאה על חטא. ככל שתרגיש שאתה יותר רע, כך תרצה להיות טוב. אבל ככל שאתה מרגיש יותר רע, אתה מאבד את היכולת כבר להיות טוב.
אתה מתייאש, אתה נופל לעצבות, למראה שבורה.
זה בדיוק הנקודה.
שלא תיפול דיכאון מדי מרוב הרע שאתה עושה.
בדיוק.
אז אין מצב. כל מקום שאתה נמצא, כמו שרבי נחמן מברסלב, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
שוב, זה יהודי. עכשיו בוא נראה מה היהדות אומרת. עכשיו תסתכל, בדיוק. אחרי שאמרת את הדברים האלו, כן? לא רצינו להגיד אותם בטרם עד, מכיוון שאנחנו ניסינו יותר להבין את התפיסה הנוצרית, כן? את הבעייתיות שבה. עכשיו היהדות, מה היהדות אומרת? בבקשה. תסתכלו. היהדות אומרת, מאיפה אנחנו מתחילים? תראה איפה אנחנו נתלים, לפני שאנחנו בכלל יורדים בפעמון העמודאים שלנו, לתחתית הנפש, למקומות הלקויים, למקומות החטאיים שלנו, מאיפה אנחנו מתחילים? איפה אנחנו אוחזים? היהדות אומרת שכל אחד ואחד מאיתנו הוא בן או בת מלך. שייכות עצמית אל הטוב, במציאות הרע, זה בעצם נסיגה מקרית מהמהות העצמית שלנו. וככה יש להבין את החטא. יעקב איש טעם, כן? משל לקבץ וקרח, שנכנס, כי יש להם לכלוך על הראש. המטולטל, עד שהוא מוציא את הלכלוך מהראש, וואו, צריך לחתוך את השערות יחד עם זה. אבל הקרח, הוא עושה ככה, הלכלוך יורד. זה נקרא יעקב איש טעם. יעקב איש טעם, כל ההתייחסות של יעקב אל החטא, התייחסות אל החטא כלכלוך שדבק מבחוץ, עושה ככה. לעומת זה, בנצרות, עשיו, זה יסוד הנצרות, מציאות החטא היא אוחזת באדם בכזו עוצמה, כדי שלהוציא אותה צריך סוף את האדם עצמו, כאילו. אין נקודה ארכימדית של טוב, שמכוחה אפשר להתעלות מן הרע. או אם יש טוב, הוא כבוש. הוא קבור מדי, הוא יותר מדי נסתר בתוכנו. התקווה היא לעורר אותו באמצעות הגועל של החטא. אבל הגועל של החטא מטביע את האדם עצמו בתוך הגועל. כן? היהדות מתחילה במקום אחר לגמרי. כל אדם הוא בת ובן מלך. כיצד אנו מעיזים להליב את השם יתברך, הגודל של אלוקים, הטוב של אלוקים, הוא זה שגורם לנו את הסלידה מן החטא. שאנחנו מזהים את החטא, כן? אנחנו אומרים, איך יכול להיות שאנחנו מאפשרים לענן הזה להסתיר את עין השמש? עין השמש גלויה לנו באמונתנו, בשייכות העמוקה שלנו אל הטוב, באמונת הטוב. ואז שאנחנו מתבוננים אל החטא, אנחנו מתבוננים בו בזעם, ואנחנו מסלקים אותו. כיצד אנו מעיזים להעליב את השם דברך, שהגודל שלו כל כך נשקף אלינו, כן? ולומר שהבריאות שאותנו ברא, כן? ושאותן הוא מקיים בכל יום ויום, אין חסרות ערך. זאת אומרת, אם אתה כועס או מרביץ למישהו, או אלים כלפי מישהו, מה היהודי עושה? היהודי מתבונן לתוך נשמתו. מתוך נשמתו הוא רואה שהזולת הוא בן מלך, ומכיוון שהוא בן מלך, איך אני מזלזל בו? איך אני מזלזל בו?
בעצם שאתה מזלזל בה, אתה גם מזלזל בהשם.
אפשר לומר.
אתה מזלזל בכל העולם.
ודאי ובדאי.
אתה מזלזל בכל המהות.
ודאי. ומזה אני חוזר בתשובה. מהידיעה שבזה שאני מזלזל בזולת, אני מזלזל בשם יתברך, שמתגלה בתו אחד. ואז אני מסלק את החטא הזה, ואז הסילוק הוא טהור ונקי. אין לחטא מה לעשות במחיצת הכרה כזו של בן ובת מלך. אין לו מה לעשות לחטא. הוא לא שייך שם. באותה מידה, כן, שמטבח נקי, לא ימשוך אליו כל מיני מחרסמים. כי אין להם מה לעשות שם. אין להם קרקע. אין להם מזון. הם הלכו למקום אחר, הם הלכו לביוב, הם הלכו לכל מיני מקומות מלוכלכים. אבל הם לא יהיו אצלי בבית, כי הבית שלי הוא נקי. במציאות של ניקיון כזה, אין מציאות לחטא. כשאנחנו באים להתמודד עם החטא, אנחנו באים להתמודד איתו מנקודת המבט הראשיתית של אנחנו טובים. ואז החטא מתבאר מאליו, האור מסלק את החושך, ולא מרביצים לחושך במקלות. בנצרות רואים את החושך בגודלו, ואז נוסעים להרביץ לו במקלות. אבל כשמרביצים לחושך במקלות, מה קורה לחושך? הוא נעשה כפול שניים, כמו הצפרדע במצרים, ותעל הצפרדע. אחרי זה כתוב, ישרצו הצפרדעים, הרי כתוב צפרדע אחת. איך נהפכו צפרדעים? כי היו המצרים מקים את הצפרדע, ומהמכות שנתנו לצפרדע, נעשה... כן, כן, כן. שמרביצים לחושך, הוא נעשה כפול. צדיקים התיאורים אינם קובלים על הרישה, אלא מוסיפים צדק. בסדר? כן. כאשר אנו מתייחסים אל עצמנו ואל זולתנו כאל חסרי ערך, אנו פוגעים בו יתברך. בסדר? זה מה שמניע אותנו, כן, לתקן את החטא כלפי הזולת. בוז הוא רע אליטי, ששוחק את ערכתו העצמית של האדם. למה? כי הבוז, ראינו, דיברנו על הגנות. אותו דבר. כן? הבוז זה לבזבז. מה זה לבזבז? להפחית ולהפחית ולהפחית. כן? מי בז ליום קטנות? אלו צדיקים שמתבזבז שולחנם לעתיד לבוא. ולמה? שלא האמינו. שלא האמינו שבתוך מהלכי הגאולה של עקבא דמשיחא, כן, יש למאורעות כביכול שוליים, או אפילו שנראים שליליים, יש בתוכם מתחבא הרצון האלוקי. שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון בעקבות המאורעות האלו בהקמת מדינה וכו' וכו'. אז מי בז ליום קטנות? אלו צדיקים שמתבזבז שולחנם לעתיד לבוא. העולם הבא שלהם מתקטן, למה? כי לא האמינו. לא האמינו שהרצון האלוקי זורם גם בהקמת המדינה. וקראו למדינה מעשה שטן, מרידה באומות וכל מיני ביטויים כאלו ואחרים. מתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, זה נקרא בוז. בוז זה לבזבז, להמעיט ולהפחית. שאדם מבזה, הוא בעצם, הבוז זה רעל איתי ששוחק את הערכתו העצמית של האדם. דיברנו זה בריחות שדיברנו על הגנות, על הגינוי, שזה מה שעושה בעצם הגינוי. כן? הגינוי הולך ומציג את מי שאותו מגנים, הולך ומציג אותו יותר ויותר כדבר שלילי שאין בו שום צד חיובי. ראינו את ההשלכות שיש לזה לאחר מכן. ככל שמגנים יותר ויותר, ככל שהזולת נתפס בעינינו כיותר ויותר שלילי, יש לנו אחרי זה גם אפשרות חלילה או זכות לפגוע בו. כן? בוז הוא רעל איתי ששוחק את הערכתו העצמית של האדם. המכורים לגינוי משתמשים בבוז בתור טכניקה שמסייעת להם להשתלט על אחרים. איך אתה משתלט על האחר?
אתה מבזה אותו.
אתה מבזה אותו, אתה מציג אותו כחסר ערך. ראיתם? כי כל החירות שלנו, כן? וכל העצמאות שלנו היא רק הודות לכך שאנחנו מכירים בעצמנו כבעלי ערך. ברגע שמישהו מצליח לטעת בנו את התחושה שאנחנו פחות בעלי ערך, באופן אוטומטי אנחנו מאבדים חלק מסוים של החירות וכבר יכולים להימסר בידי אחרים. כן? יכולים עכשיו לבוא ולשלוט בנו יותר בקלות, כי אין לנו ערך. כן? כל זקיפות הקומה שלנו היא רק לפי אותה המידה שאנחנו מבחינים בערך אמיתי שיש בתוכנו. ברגע שהאימא אומרת על הילד, כן? אתה כזה וכזה וכזה, ואתה לא מוצלח, ואתה לא פה, ואתה לא שם, הילד מתחיל להבין שהוא חסר ערך. ואחרי זה ישלטו בו בגן, ישלטו בו בבית ספר, ישלטו בו בחברה שהוא יהיה מבוגר, אשתו תשלוט בו, וכל זאת למה? כי הציג אותו ככלי ריק. אין לו את זקיפות הקומה יותר. הוא מתקפל בפני מצבים שלא לדבר על כך שהוא לא מאמין שיכול להצליח פה, ולהצליח שם, ולהצליח שם. למה? מכוח מה הוא יצליח? איזה ערך יש לו? הרי הוא לא חסיד המושל, כמו בספר הכוזרי. החסיד המושל, איך הוא מושל? באמצעות מה הוא מושל? באמצעות מה הוא מושל? מושל בעירת אלוקים. צדיק מושל בעירת אלוקים. אבל אם אין לך ערך לפי דעתך, אין לך ביטוי אלוקי, ערך זה ביטוי אלוקי. זה איזשהו טיפת נצח, חתיכת נצח, שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוכך. זה בעצם הכוח האלוקי. ערך זה כוח אלוקי. כוח אלוקי, ימין השם רוממה. אז כל ערך אמיתי, לא מדומיין, זה גאווה, זה משהו אחר. כל ערך אמיתי שיש לנו, הוא בעצם מעניק לנו נקודת כוח אדירה, שבאמצעותה אנחנו זקופי קומה בתוך החברה, יש לנו מקום בתוך החברה, יש לנו אמירה בתוך החברה, לא השתלטו עלינו בקלות. לא, שום אופן לא. לא מתוך גאווה, לא מתוך אלימות, לא, מה שלא? לא, מתוך כוח טהור, מה שנקרא, בכוח הזכות ולא בזכות הכוח. כוח הזכות. אבל ברגע שפוגעים לנו בערכים, אנחנו נעשים אנשים חלשים. מלקקי פנחה, מתחילים לבקש אישור מהסביבה. עשו, תכירו בי, תעשו לי טובה. הנה אני, תכירו בי, קיים. זה מה שקורה. תזכבו תקומה. כן? אז ככה משתלטים על בני אדם. ככה משתלטים על בני אדם. מזלזלים בהם. כמה זה מסוכן. כן? כמה זה מסוכן. אגב, אנחנו רואים את זה גם. כן? לא יודע, יש כאלה... אלה תקופות האלו, זה... כן, בכלל, מה זה מתמיץ? הגויים מנסים לזלזל בנו. כן? הגויים, האנטישמיות, מתייחס לישראל כאל רוצחים, כאל כובשים. תראו מה זה. עכשיו אנחנו שומעים את הדברים האלה. מה קורה בתוכנו? האם אנחנו באמת אחוזים יפה בערך הבסיסי של זו ארצנו, זו מולדתנו, יש לנו את הזכות המלאה לחיות פה. זה הערך הנגדי. אם אנחנו לא מעוררים אותו בזמן שהם אומרים שאנחנו כובשים ורוצחים, וחסרי מוסר. אנחנו מאמינים להם, הם שולטים בנו. אנחנו כבר לא יכולים להשיב להם. שולטים בנו. ואז מתחילים להיווצר בתוך עם ישראל כיסי התנגדות. כן? לסקיפות הקומה. לסקיפות הקומה. מתחילים להצדיק את הגויים, ועושים איתם יד אחת, והולכים לנעום באומות המאוחדות, ועושים יד אחת עם כל מיני ארגונים אירופאים, נגד מדינת ישראל. פשוט לא יאמן. זאת אומרת, החורבן של סקיפות הקומה, כתוצאה מזלזול בערכים שלנו, הופכים אנשים מסוימים לאנשים שלוחמים נגד הגנטיקה הישראלית, היהודית. פלא פלאים. וזה מה שקורה לכל יחיד ויחיד. כאשר הוא נותן שיזלזלו בו, אמרנו פעם את הבדיחה הזו, ככל שמזלזלים לנו יותר, ככל שאנחנו מזדהים מזלזול ומאבדים את הערך שלנו, אנחנו לא מאמינים שאנחנו בכלל ראויים להתחתן, ואם מישהי כבר רוצה להתחתן איתנו ומעוניינת יצאת איתנו כבר 3-4 פעמים, אנחנו אומרים לעצמנו, אני לא רוצה להתחתן עם מי שרוצה בי. כן? מי שרוצה בסימן שמשהו לא בסדר אצלה. כן? הרי לא רוצה בגלל שיש בי ערך. הרי ערך אין לי, כבר נודע לי שאין לי ערך. אז למה היא רוצה בי בכל זאת? כנראה שהיא סמרטוטית, כמוני. אז אני לא רוצה להתחתן איתה. זה יכול להגיע עד כדי כך, שלפעמים אנחנו אפילו חשדנים כלפי מי שמתקרב אלינו. רגע, למה הוא מתקרב אליי? כנראה שעוד לא ירגיש כמה אני אפס. כן? כנראה שעוד לא ירגיש. זה רק שאלה של דקות, כן? אז עדיף בכלל אולי שאני לא איתו בקשר כדי שלא יגלה את זה. כן? כדי שלא יגלה את זה. זאת אומרת, זה מוזר לנו, זה נראה לנו לפעמים מוזר. מה הוא מתקרב אלינו? מה, הוא לא רואה, הוא לא מרגיש, אני כזה...
זה גילוי עצמי כאילו?
גילוי עצמי. גילוי עצמי.
אהבת לרעך כמוך, אם אתה לא אוהב את עצמך, אתה רוצה שאהבו אותך.
ברור.
ודאי, ודאי שבן אדם צריך לדעת את המעלות שלו, ואת היתרונות שלו, ואת היכולות שלו. לא במקום של גאווה.
יפה, אבל קודם כל, מה צריך להיזהר?
זקיפות קומה.
יפה מאוד, מה צריך להיזהר? א',
מגאווה.
לא לגנות את עצמנו, לא. כדי שנוכל, כדי שנוכל באמת להיות, כן, אנשים בעלי ערך, לא לגנות את עצמנו, ולא לתת לאנשים לגנות אותנו.
מה זה לא לגנות את עצמנו?
להגיד על עצמנו שאנחנו כל מיני דברים טובים.
אם יש בך דברים לא טובים, אתה יכול להגיד לך...
לא, זה משהו אחר. לא, גינוי זה...
בטור עם, בטור...
לא, גינוי זה משהו אחר. גינוי זה משהו אחר.
אז מה זה גינוי?
גינוי זה לתת לעצמי שם תואר.
אוקיי.
זה לא כמו תוכחה.
זה לא גנאי? בעצם, אני חשבתי גינוי זה גנאי.
לא, גינוי זה חמור. זה גינוי זה לבוא ולהגיד, אני כזה. לא שחטאתי, אלא אני כזה. לא שגנבתי, אלא אני גנב.
ואז אתה מכניס את זה עצמך כאילו כבר בתודעה,
בדיוק,
אה, אני גנב, ואז זהו.
זהו, עכשיו להתרומם משם.
זה פעם אחת משהו, לא משנה. זה רק פעם אחת, זה לא הנשמה שלו, זה לא הנפש שלי.
גנבתי, אבל לא גנב. גנבתי, אבל לא גנב.
אבל הם לא גנב.
משהו.
אני לא שואל. זה משהו רע, אז כאילו, זה המעטפת, הקליפה החיצונית שלי. זה לא חלק פנימי שלי. ונצחתי להבין, טוב
הרב. זה, כן. זה הבדל, זה הבדל בין גנאי וחשבון נפש. זה הבדל בין גנאי לחשבון נפש. כן, אנחנו ממש צריכים לעצור כאן, אבל רק נראה. רק שנייה. ברגע שתחושת הערך העצמי של האדם נהרסת, אתם רואים? הוא מאבד את כל כוח הרצון שלו. אתם רואים? כוח הרצון שלנו הוא מתפתח ויוצא לפועל על בסיס של ערכים. זה דבר מעניין. הערכים הם מגלים את כוח הרצון. כן? הם מאפשרים לכוח הרצון, הרצון אחיזה בחיים. כן? בלי ערכים, כוח הרצון הוא בעצם נשנק, נחנק, כן? ומתכנס פנימה. הוא מאבד כוח הרצון שלו. לכן נמצא רבים שמקדמים את פניהם של בני משפחה או של עובדים בערת ביקורת. כן? מה זאת אומרת? למה מקדמים את פניהם בערת ביקורת? כדי ליצור כבר מצב של
עליונות.
שליטה בדיוק. מדהים. כן? מדהים. זאת אומרת, יש אנשים ככה, אתה מגיע לעבודה, טרף ומיד, מלמטה מלמעלה. זה נקרא סוס ורוחבו רמה בים. מי רוכב למי?
כן?
זה מצרים. כל המצריות הייתה בעצם תופעה של אדונים ועבדים. כן? אני אדון שלך, והוא אדון שלי. אתה עבד שלי, ואני עבד שלהו. אבל כל זה מבוסס על היכולת של העליון לבזות הנמוך. ובביזוי הוא שולט באיזה חלק שלו. ומישהו אחר שהוא חזק ממנו, הוא רוכב על זה שרוכב על חברו. סוס ורוכבו לא מביאים. הרבה פעמים אפשר לראות שבעמדות הפתיחה במפגשים בבני אדם, מישהו מנסה להשיג עליונות בקרב על ידי ביקורת. כן? אז אתם הדתיים, באתם להפכנו את הצבא פה לצבא דתי, אה? אז למה אתה רוצה להיות בסיירת, תגיד, תגיד. למה אתה רוצה להיות בסיירת? אפשר? איזה עמדה? התגוננות. אתה מרגיש התגוננות, כאילו אתה לא בסדר, כאילו אתה משיחי, כאילו אתה זוי, כאילו אתה... מבין? זה דבר שיכול למוטט אותך. אחרי זה בהמשך.
זה צריך להיות חזק.
חזק מאוד, חזק לדעת, דברים. לדעת הערכים שלך. לכן נמצא רבים מעולה. אתם רואים? לכן נמצא רבים שמקדמים את פניהם, זה מרחאות, כן? קידום פנים בדרך כלל זה דבר חיובי, סבר פנים יפה. מקדמים פניהם של בני משפחה, של עובדים, בהערת ביקורת, אפשר לראות זה בין אחים, אח גדול, אח קטן, כן? זלזל בו על התחלה, כדי להכניע אותו, כן? דבר מעניין, כדי לשים לב לנקודה הזו. איך אנחנו מנסים להשיג נקודות יתרון על הזולת, באיזה ביטויים, כן? בהערת ביקורת, יצר הרע מתחיל את פעולתו ברגע בו אנו פוקחים את עינינו, אלה שנופלים ברשת הבוז, כן? נופלים ברשת הבוז, בין. ברשת הביזוי, בין הרשת, ברשת ההתבזות. אלה שנופלים ברשת הבוז, שהמכורים לגינוי טובים סביבם, אתם רואים? נידונים למוות נפשי. ברגע שאתה מוכן לשחק את המשחק של מגנים ומתגנים, ברגע שאתה נכנס לטווח הראייה של מגנה, ואתה נותן לו לקבוע את כללי המשחק, אני מגנה ואתה מתקפל, אתה מתחיל לאבד עמדה. אתה מתחיל לאבד את עצמך, מהר מאוד תמצא את עצמך עבד נרצע. צריך להשתחרר מזה. להשתחרר ולהגיד את תנאי המשחק האלה, אני לא מוכן משום פנים אופן. אתה לא תגנה אותי, אתה לא תשמש בביטויים כאלו, כי ברגע זה אתה מנסה להכפיש אותי ולבוא ולומר שאני חסר ערך. ואני בעל ערך. יכול להיות שחטאתי ומוכן לדבר איתך אם עשיתי מעשה שאינה טוב. אבל הגינוי שלך מנסה לפעפע לתוך יסודות ההכרה העצמית שלי ולהציג בפני חזיון שקר שאני לא שווה. תשכח מזה, אני לא רוצה לשמוע אותך. בדיבור הזה אני לא מוכן לדבר איתך בכלל. מפריע לך משהו? אתה רוצה להעיר לי? בבקשה. אבל אתה תפגוש אותי תמיד עם תודעה עירה מאוד. אני נבראתי בצלם, נקודה. לא מוכן שום דיבור שפוגע לי בצלם. כך צריך להיות. טוב, נעצור כאן.